התשובה היא שזה עדיין תלוי בנו.
יוצרים יחד עולם שלכל אדם יש בו מקום וחוויית משמעות.
מוכן להביא לשינוי במצב הקיים.
גישה שדוגלת בעשייה, במעורבות פעילה.
ואיך עושים שינוי בחיים?
זה למצוא אנשים נוספים, כי לבד אי אפשר להוביל שינוי.
אז אני נוגה אביבי, והגעתם לעוד פרק של... עושים שינוי.
אקטיביזם. בלי אקטיביזם לא ילך.
אז שמצאנו מקום שבאמת מבין אותנו.
מקום שכולם יפעלו בו יחד למען החברה.
זה יכול להיות אישה, זה יכול להיות איש, זה יכול להיות יהודי, לא יהודי, ללא הבדל גזע, דת ומין.
איך מובילים שינוי בחברה הישראלית? ובכלל, לייצר מצב שלכל בן אדם יהיה מקום ומשמעות.
זה דבר גדול.
אז שלום, וברוכים הבאים לעושים שינוי. סדרת פודקאסט שמדברת על אנשים שלא חיכו שמישהו אחר יזיז משהו, ופשוט התחילו לפעול. בכל פרק אני פוגשת במישהי או מישהו שפועלים למען שינוי כלשהו, ושומעת מהם איך הכל התחיל, מה עובר עליהם בדרך, ומה נותן להם את הכוח להמשיך. אז טיזר קטן לפרק, ואנחנו מתחילים.
לא הרגשתי משהו. תעקות, זה יכול להיות גם באלימות. הם לא קיימים בכלל מבחינת המדינה. אני חייב לעשות שינוי. וזה לגייס עסקים, לגייס מפעלים. זה ייקח דור. והם אלה שיקדמו את מה שעכשיו לא מקדמים. גייסנו את אלטה אלינו, בתי ספר, HP, אינדיגו. זה או שאתה רוצה או שלא. פשוט לך לעשות את זה. כי הם קודם. טוב, אז קוראים לי גל חי שיטרית, אני בן 47, מיבנה, נשוי, יש לי 3 ילדים. ביום יום אני מורה בבית חינוך מרחבים, מורה מקצועי, למלא מקצועות. אני מאמן כדורסל ברחובות של ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים, אוטיזם, תסמונת דאון, פיגור שכלית, כל מה שחשוב ללקות הקוגניטיבית, בעמותת ספורטאים של הורים פרטית. מה שאני מאמן שם כדורסל, אני גם בוועד מנהל ומתנדב שם בכל מה שקשור להפעלה של העמותה. מעבר לזה אני מאמן קבוצת ילדים על הספקטרום פה ביבנה, גם בכדורסל. ופעיל חברתית בכל דבר שקיים, כל דבר שצץ. אני גם את האמת שבדיוק יום ראשון האחרון קיבלתי אות למחנך מצטיין.
וואו.
בתחום מעורבות חברתית קהילתית.
מרשים מאוד.
בדיוק מתקשר לתחום שאני עוסק בו ומתנדב בו. וזהו בגדול, זה הדברים העיקריים שאני עושה. פה ושם יש עוד דברים קטנים, יש עוד דברים אחרים.
בעצם, מה גורם לך להישאר בתחום הזה של כל העזרה בהתנדבות? גם אני, תכף אנחנו נרחיב כמובן על העמותה של הרצון המנצח.
בגדול, קודם כל זה החינוך של ההורים שלי. קודם כל מגיל צעיר מאוד חשפו אותי ואת האחים שלי לאנשים, מה שנקרא, לא פוליטיקורט, אבל מה שנקרא שונים. כאילו, מגיל קטן קיבלנו אותם. למדנו להכיר אותם כאילו ככל אדם אחר, זאת אומרת לנו זה לא היה נראה שונה, לנו זה לא היה נראה משהו מוזר, או זאת, כמו שאנשים נפגשים עם, עם אוטיסטים, נגיד בתפקוד בינוני ומטה, ופתאום הם נרתעים, מפסיקים לדבר, צד אחורה, אז אצלנו זה לא היה קיים, כי זה היה חלק מהיום יום השגרתי של החיים שלנו.
Okay.
וזה כי ההורים שלי רצו, לא כי היה לי מישהו במשפחה כזה.
זה לא היה קשור למישהו במשפחה, זה נטו עניין חינוכי.
מישהי בוגרת שהייתה באוסטל בירושלים, אמא שלי אימצה אותה, והייתה אצלנו כל חודשיים לשבת, לסוף שבוע, וחודש אחרי זה אנחנו היינו מבקרים, זאת אומרת, או שהיא באה אלינו סוף שבוע וחודש אחד, חודש אחרי זה אנחנו נוסעים אליה בשבת לביקור. אם זה מסביב, אם זה בעיר, בכל מקום שהיה, ו... איכשהו זה הגיע אלינו, היינו שם. אז מגיל מאוד 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 חינכו אותי לדבר הזה, של להכיר את השונה, להכיר את האחר ולעזור ולתרום. מעבר לזה, יש גם סוג של אופי של בן אדם, שאנשים, לפי המדע, הפסיכולוגיה, אנשים נולדים עם אופי מסוים, שמתחזק בעקבות חינוך והשפעות, אבל יש לזה כאילו בטיס, אז כנראה שגם בזה בורחתי. וזהו, אני זוכר את עצמי כל החיים שלי מתנדב ועוזר לזולת. אם זה עוד שהייתי נער, הייתי בתנות נוער, בחוגים, כאילו, חוגים במתנדב, כן? מדריך טיולים, כמעט אין איזה נקודה שלא נגעתי בה לפני הצבא. האמת שהייתי אמור להיות מדריך טיולים בצבא, אבל התעקשתי להיות לוחם. אני נלחמתי, בסוף הגעתי לשריון, הייתי שמה, וכנעת אחרי, בוא נאמר, כמעט שנתיים של שירות, עברתי להיות תומך לחימה באותו גדוד, ואז חתמתי קבע, ואחרי שנתיים וקצת, סיימתי את התפקיד בגלל פציעה שהייתה לי, אין צורך לפרט מה קרה וזה, אבל ואז יצאתי לאזרחות. ומאז שעזבתי את האזרחות, עזבתי את אלעד, כי מגיל 14 עד 24, גרתי באלעד עם ההורים. עכשיו, כשעזבתי את אלעד, זה היה בתחילות שנות ה-2000, 2002, 3 כזה, וזה היה השיא של הייטק. אמרתי, יאללה, הולך להייטק. עשו לי מבחני קבלה של איזה יומיים, התקבלתי, כטכנאי בחדר ענקי אינטל, בקריית גת, התחלתי לעבוד, כסף, תנאים, הכל מהכל כמו שדיברו על זה, אבל לא הרגשתי משהו.
משהו שם היה חסר.
אז בהתחלה עברתי בזה, אמרתי, יאללה, בוא ננצל את הזמן הפנוי שלי, והיה לי הרבה זמן פנוי בגלל העבודה הזאת, לעשות משהו מועיל, והתחלתי להתנדב. נדדתי במועדון של ילדים נכים, במועדון של עיוורים, במועדון של מבוגרים, בעירייה. מלא דברים עשיתי שם. ראש העיר הגיש אותי פעמיים ל... אות המתנדב של הנשיא, ושהגעתי הוא הציג, הייתי נציג של העיר, הגעתי למחוזי, ובמחוזי פעילו אלו מישהו אחר כאילו.
הבנתי.
זה לא משנה לי שלא עליתי עד הנשיא, בשבילי זה שראש העיר הגיש אותי כמומד, זה כבר עשה לי טוב. באמת, עשיתי שם מלא דברים. כשמת חלומות לילדים נכים.
זהו, ויש לי באמת עוד שאלה כאילו בנושא. בתור מאמן מקצועי של הקבוצת כדורסל, איזה ערכים אתה משתדל בעצם להקנות לאותם ספורטאים דרך הספורט?
אז ככה, אז קודם כל, קפץ רגע קצת קדימה. בגדול, כאילו, אחרי הייטק, אני רק קצת, כדי שיהיה לך איזה קשר ככה לסיפור. אחרי הייטק, אחרי 3 שנים, לא מצאתי את עצמי בהייטק, עזבתי, כהרגעת, באתי למרכז, והתחלתי לעבוד כמדריך קרב, עוד לא משרד החינוך. וגם שם אמרתי, טוב, מה אני עושה בזמן הפנוי שלי? אני רווק, אני צעיר, אני מה לעשות אחרי הצהריים. ואז עד הבית ספר שעבדתי בו כמדריך קרב, הלכתי, שמעתי שיש קבוצת כדורסל, אצל מוחדים, הלכתי להתנדב שם. שנה שנייה, כבר הבנתי שאני צריך להבין מה אני עושה איתם, אז הלכתי, למדתי על חשבוני אימון כדורסל. אוקיי? וזהו, ואז התחלתי להתנדב. גם כאן מאמן כדורסל וגם שאר הדברים. ואחרי 10 שנים בערך הם נתקלו בלי מאמן, ואז אמרו, טוב, יש לה מתנדב שלנו תודה, בוא ניתן לו בינתיים עד שנמצא מאמן. מפה לשם אני כבר סוגר 9 שנים כמאמן
זהו, לקחת את זה כבר עליך כמשרה.
כן, האימון עצמו עבר כמשרה. זהו, אז כאילו התחלתי להיות מאמן. כשהתחלתי להיות מאמן גם לאורך כל תקופה שהתנדבתי, ראיתי את המאמנים אחרים, שהייתי מתנדב עם המאמנים, הייתי רואה שמאמנים מחזיקים שנה, שנה וחצי, עוזבים, מפוטרים, אבל אף אחד לא זרם יותר משנה, שנה וחצי, בוא נאמר, הייתה 1-2, אוקיי? אני, כמו שאמרתי, אני כבר 9 שנים ברציפות. השוני שעשה זה, א', אני באתי מאהבה, ומרצון. ב', יצרתי שיטה שבעצם, אני לא רואה את הקבוצה הזאת כקבוצה עם צרכים מיוחדים. אני לא רואה את הקבוצה הזאת כקבוצת ספורט. הם חייבים להגיע עם מדים, הם חייבים להגיע בזמן. אם הם לא מגיעים, הם צריכים להגיד לי, להודיע לי מראש, למה הם לא באים, למה הם מאחרים. אם הם פתאום יש להם איזה משהו, במקום אימון, הם צריכים לקבל אישור ממני. אם יש בעיות חברתיות, אני מעורב, אני על זה. אם יש בעיות של בינו לבינה, אני על זה.
ממש כמו כל קבוצה.
ממש כמו אבא של הקבוצה, חוץ משאני מאמן, וזה מהיה מאוד חיבר את הספורטאים אליי, וקשה להם, קשה להם אם אני לא מגיע למשל. הייתה תקופה שבטוח שלא אחת לי להגיע תקופה ארוכה, אז היה לי מחליט. הם כל היום שגים אותי, מתי אתה חוזר, מתי אתה חוזר, מתי אתה חוזר.
כי כבר נוצר להם איזשהו קשר בין אישי איתך. כאילו איזשהו חיבור.
מאוד, מאוד. אני מדבר איתם בגובה העיניים. כל הזמן אני מסביר להם את החשיבות להיות חברים אחד של השני. לא כל דבר שמישהו אומר זה במטרה לפגוע. אפשר רגע להתייחס לזה כפליטת או משהו כזה, זאת אומרת, אמרתי להם, יש לפגוע ויש לבחור להיפגע. ואני מנהל אותם כאילו, לשים לב מתי אתה רוצה באמת להיפגע, כי זה באמת מעלי ופוגע, ומתי זה שטות שאתה יכול להתגבר ולהתעלם, ואצלהם זה ממש קריטי הדברים האלה, כי שהם נפגעים זה יכול להוביל. אני אומר, זה יכול להיות בהתפרצויות, תעקות, זה יכול להיות גם באלימות.
שזה גם מוביל אותי לשאלה הבאה, באיזה אתגרים אתה בעצם נפגש במהלך העבודה?
אחד האתגרים זה האתגרים החברתיים, שזה מובן מאליו של אנשים עם צרכים מיוחדים, יהיה בעיות כאלה, גם בינם לבין עצמם. והוא אמר לי ככה, והוא עשה לי ככה, והוא ראה אותי ככה, והם הלכו לכאן ולא הזמינו אותי, וזה, ושזה מגיע גם לזוגיות בכלל. שמעתי הכל מהכל, בואו נאמר לך את זה, כאילו.
אתה ממש מתפקד שם בתור אבא שלהם, זה ממש יפה לשמוע את זה.
אני עושה כל מה שיעשה להם טוב, אני לא מסתכל על זה עכשיו, אין לי הגדרת תפקיד, זאת אומרת, ההגדרה הטוטלית שלי זה מאמן כדורסל וחבר בבעד מנהל, אבל אני לא, אין לי הגדרת תפקיד, אני עושה כל מה שיעשה להם טוב.
זה ממש יפה לשמוע את זה.
הם גם נמצאים אצלי כאילו, זאת אומרת, יש להם פריוריטי. תלך דוגמה, בקרוב עוד חודש בערך, יש טיול סוף שנה של המורות, של הצוות.
אוקיי.
ולכל אירוע אני מצטרף. ואמרתי להם שהפעם אני לא מצטרף, כי זה נופל על יום שני, יום של לימוד שלהם. ואין לי מחליף. כל המורות, איך אתה לא יוצא לטיול, מה פתאום, מה זה, אנחנו רוצים שזה, הטיול לא שווה בלעדיך, זה לא יהיה, כאילו ממש לקחו איזה רעש. המנהלת אומרת, בוא, אני אשלם להם, ההסעה שיבואו לפה, נעשה להם ביום אחר אימון פה, עליי, על חשבוני, הכל, אני אסדר להם מולה, העיקר שאני אהיה בטיול, אבל אני לא יכול, כי הם קודם. אני לא יודע אם אפשר לגרוע לזה מבחינה מושגית מחויבות. אני רואה את זה זה לא עניין של מחויבות, זה עניין של, זה דרך החיים שלי. ובדרך החיים שלי זה להסתכל מה נכון, ואם אני איתם, אני לא יכול עכשיו לחיות לפי מה שמתאים לי, אלא אני צריך לחיות לפי מה שמתאים להם.
כן, אני מבינה. ועכשיו נגיד אם אני אומרת לך, הפודקאסט שלי הוא מדבר על אקטיביזם, על פעולות במטרה לשנות דברים, על...
אוקיי, אז עכשיו, זה ההקדמה. בעצם חוץ משאני מאמן כדורסל וחבר בעבר וכל מה שאמרתי, הכל זה היה מסביב. כשאני נכנס להיות מאמן כדורסל בפועל, אחד הדברים שהיו חשובים לי, זה לשים אותם בפרונט, כי הם לא קיימים בפרונט. הם לא קיימים בכלל מבחינת המדינה, אוקיי? אני גם אימנתי את נבחרת ישראל, שהייתה מורכבת מהספורטאים שלי, כדורסל. כי בארץ אין קבוצת כדורסל ברמה שלנו, אוקיי? אז כל הנבחרת בכדורסל הייתה מורכבת מהשחקנים שלי, ואני יצאתי איתם, אימנתי את נבחרת ישראל באליפות העולם, באבו דאבי. וחזרנו למקום שני בעולם. עכשיו, מן הסתם לא שמעת על זה.
כנראה שלא.
אני אתן לך דוגמה. בפעד האחרונה של, נו, איך קוראים לזה? של הרגיל. חזרו 10, 13 מדליות בפארלימפים. הניחים שכן הצליחו להביא את עצמם לפרונט. 20 ומשהו מדליות.
אוקיי.
בשתי האולימפיאדות, זה בהמון, המון, 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 ענפי ספורט. אנחנו עם 4 ענפי ספורט, כדורסל, ג'ודו, ראולינג ושחייה. 4 ענפי ספורט. עם כמה מדליות חזרנו ב-4 ענפי ספורט. תנסי לאמר, אני אקצר לך, 66 מדליות.
וואי, בחיים לא הייתי מנחש את זה. אמרתי, אני אלך על אזור ה-20, לא אמרתי 60.
גם על האולימפיאדה הרגילה וגם הפעלה רבים, כולם שמעו, תלמו את זה, שידרו את זה, אצלנו כלום. לא שידרו את זה, לא דיברו על זה, גם שחזרנו לא אמרו כלום, לא ראינו אף אחד, כלום, שום דבר. אנשים לא יודעים שהיינו, לא ידעו שזכינו לו כלום. בגלל שהם אוטיסטים, בגלל שיש להם פיגור שכלי, בגלל שיש להם ספונדה, למה? למה הם צריכים להיות שונים מאחרים בדברים האלה? ואז אמרתי, ועוד לפני זה אמרתי, אני חייב לעשות שינוי. אני חייב לעשות שינוי. עכשיו, זה לא שינוי שמהיום להיום, זה ייקח דור. אבל זה ייקח. ואני התחלתי לקחת אותם כמעט בין 10-15 פעם בשנה למפגשים, מפגשים בבתי ספר, בתיכונים, במפעלים, בכל מיני מקומות. היינו עושים הרצאות, מסבירים על העמותה, עושים פעילויות ספורט, עושים תחרות כדורסל. אוקיי, גייסנו את אלטה אלינו, שבאים אלינו פעם בשנה, את HP אינדיגו, באים אלינו פעם בשנה, תיכונים, בתי ספר, למה כל זה? למה כל זה? במיוחד לבתי ספר ותיכונים, אני עובד על הילדים, כי אני אומר, ככל שאני אחשוף את הילדים ואת הנוער לאוכלוסיות את זה עכשיו, שהם יגדלו, וחלקם יהיו בספורט, וחלקם יהיו בתקשורת, וחלקם יהיו בפוליטיקה, ויגיעו, פתאום יתקלו בנושא הזה, רגע, רגע, אנחנו פגשנו, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים, והם אלה שיקדמו את מה שעכשיו לא מקדמים.
להעלות את המודעות.
כן, אבל למה לא להעלות המודעות לבוגרים? כי עם כל הכבוד, בוגרים פחות יעשו משהו עם זה עכשיו.
אנחנו גם זה הדור הבא, זה אנחנו אלה שבעיקר נשפיע.
כן, אם אני אלך לאנשים באזור הגיל 30 ומעלה, מקסימום הם ידעו יותר, אבל הם לא באמת יעשו משהו רציני. וזה בעצם עבודה שאני עושה. וזה כל הזמן לגייס אנשים, לגייס מאמני ספורט שיעשו לי קשרים עם הקבוצות כדורסל שלהם. וזה לגייס עסקים, לגייס מפעלים. ולהיות כל הזמן עם יד על הדופק, את מי יכולים לפגוש, ואיך, ולסבסד, ולסוע, זה תקציבים. זה הרבה יותר, בוא נאמר, זה הרבה יותר קשה מהאימונים הרגילים.
ברור לי. ורגע, אם מישהו עכשיו שומע אותך וחושב להתנדב, אבל לא יודע מאיפה להתחיל, מה היית אומר לו?
באופן כללי או ספציפי פה?
באופן כללי. כאילו מאיפה להתחיל?
קודם כל, לחפש משהו שאוהב. חשוב להתנדב באיפה, בתחום שאתה אוהב. ואין כמעט תחום היום בעולם שאפשר להתנדב בו. ושתיים, פשוט לך לעשות את זה. אין פה הרבה, כאילו, זה או שאתה רוצה או שלא.
אם יש לך איזשהו מסר חשוב שאתה רוצה ומקווה להעביר למאזינים שלנו, מה היית אומר?
דבר אחד, אם אני מסתכל רגע לאוכלוסה שאני עובד, אני כל הזמן אומר לאנשים, גם שאני לא מכיר, שיפסיקו להשתמש במילים האלה, לא כביטוי, לא כקללה, לא כצחוק, לא באוטיסט ולא במפגר. אני רב כל הזמן, גם עם הורים, גם עם ילדים, גם עם אנשים, אפילו אנשים ברחוב שאני שומע ואני לא מכיר, אני יותר, אני אומר, סליחה, לא אומרים את המילה הזאת. אני עובד עם האנשים האלה, זה לא יכול להיות מילה שאתה משתמש בה כקללה. אתה רוצה מישהו להגיד מפגר, אל תגיד מפגר, תגיד סוטה, תגיד שיחי, תגיד כל דבר, אני לא נכנס עכשיו לקללות, לא בא לך אנשים לקלל או לקלל, אבל פחות אתה תשתמש במילים האלה, לא אוטיסט ולא מפגר. אז אם הייתי רוצה שאנשים ידעו לנתק את המושגים האלה מהפה, כי אנשים שתושים את זה על ימין ועל שמאל, לצערי. ובנוסף, היה והם מתקלים במשהו שונה, במשהו חריג, אוקיי, אתה לא חייב לקבל את זה, אבל אל תצחק על זה, אל תלעג על זה, אל תהפוך את זה עכשיו לאיזה תצוגה, מקרה שהיה לי אתמול, ילדה באה, אני יודע שיש לה את המוזרויות שלה, ובצורה מוזרית היא באה ודיברה על נמרים. אין שום נמר במגרש ספורט, אוקיי? אבל דיברה על נמרים.
אוקיי.
ממקום אחר שלא מכירים אותה, פשוט התחילו לצחוק עליה. ולצחוק. עכשיו, ואני אומר, טוב, הפעם ראשונה אמרה איזו מילה של מוזרה וצחקתם, נגיד. לא להפוך את זה עכשיו לשעה, וזה הפך לשעה. והשני אנשי צוות שהיו שם, אפילו לא עניין אותם מה קורה.
וכשאני
עצרתי את זה וזה, אז אומרים, כן, אבל היא אמרה מילה מצחיקה, אמרתי, סבבה, תקום במילה מצחיקה, זה כמו בדיחה, אחרי 2-3 שניות הצחוק נותר, ונגמר הסיפור, לא ממשיכים לנהל דיון על זה, ולהקביע, צריכים להבין שיכול להיות שיש להם דברים מוזרים מסביב, וכמו שאני אומר, כמו שאי אפשר לעצור את הצחוק, אדם נכנס בעמוד חשמל או מחליק על בננה, אין מה לעשות, זה טבע אנושי לצחוק מדברים כאלה, אבל אתה צוחק, צחקת? נהיה, שתיים, נגמר הסיפור, לא להפוך את זה עכשיו להשגה, וללכת לספר לאחרים, ולהפוך את זה עכשיו לקרקס, ולגרום לבן אדם עוד יותר מבוכה, ועוד יותר בושה.
תודה רבה, יגאל.
אין בעזמה.
לא תכנים תוכלו לפנות לספוטיפיי, ליוטיוב ולעמוד האינסטגרם של הפודקאסט. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינצבורג יבנה, כאן, כל יבנה.